צהריים טובים. רק תגידו לי, זה חזק מדי, חלש מדי? מה? מצוין. טוב. שמה? טוב, אז עוד לפני שהתחיל השיעור, תודה רבה לכל מי שנרשם, כי מבחינתכם השיעור התחיל עכשיו, מבחינתי זה השלב הסופי, אני כבר נמצא בו. אני כבר למדתי בזכותכם, אני מקווה שגם אני אצליח שאתם תמידו בזכותי. אז הנושא של השיעור שלנו זה דברי הימים כהשלמה למלאכים. סליחה רגע, ביקשתי סמן לייזר, יש לכם? סמן לייזר. טוב, נסתדר. והנושא שלנו זה דברי הימים כהשלמה למלאכים, ואני אגיד לכם איך הגעתי לנושא הזה, פעם ראשונה אני מעביר את השיעור בנושא הזה. שנים רבות הייתה לי שאלה גדולה בספר מלאכים, אבל לא סתם שאלה על פרק אחד, על פסוק אחד או פרק אחד, אלא שאלה כמו שאומרים על מישהו שאומר, אני סיימתי מסכת עירובין. יפה מאוד. אומר, אבל יש שני דברים שלא הבנתי, שהמסכת עירובין עוסקת ברשויות שבת. אומר, יש שני דברים שלא הבנתי. יש שתי מילים שם שלא הבנתי במסכת. אחת זה רהר, ואחת זה ראי. כלומר, ראשי תיבות של רשות הרבים ורשות היחיד, זה הוא לא הבין, השאר הוא הבין. כלומר, קושייה שמסתובבת כל אורך המסכת, הוא לא הבין. אז אני מרגיש שהקושייה הזאת שהייתה לי, היא על כל אורך ספר מלאכים. למה? כי ספר מלאכים, אחד הדברים שעומדים ברקע שלו, זה המצב הנורא שבו מלכות ישראל, מדינת ישראל, מחולקת לשתי ממלכות. והחלוקה הזו היא חלוקה שיש לה משמעות נוראה. זה קודם כל זה שיש שתי ממלכות. ושנית, שכל מי שגר מבית אל צפונה, הוא במשך 250 שנה, מנוע, רוב האנשים, מעטים עלו, אבל רוב האנשים היו מנועים מלעלות לבית המקדש, לא עלו לרגל. ולא הקריבו קורבן פסח, והיו מנותקים מבית המקדש. היו שם שומרים ש... שעצרו את רוב האנשים, מעטים כן הלכו. ויותר נורא מזה, היו מלחמות אחים, שגם נהרגו בהם לא מעט אנשים. עכשיו, בקשר לזה, הייתה לי שאלה מאוד גדולה, מדוע? כי בספר מלאכים, א', סליחה, השיעור בנוי על זה שיש תנ"ך ומדפדפים, סליחה אם מישהי רצתה לסרוג, אלא קצת קשה. ספר מלאכים א', פרק י' א', בזמן חציית הממלכה, שוב מלאכים א', פרק י' א', מפסוק למדי, פסוק למד א', כתוב שם ככה, ולא אקח כל הממלכה, לא צריך חבר. מה? לא צריך חבר. ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא השיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתיה לך את עשרת השבטים. ולבנו אתן שבט אחד למען להיות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם. אז אם כן, מיד בנו של שלמה רחבעם לוקחים את הממלכה ומתחלקים לעשרת השבטים ולשבט אחד. קודם כל יש פה בעיה חשבונית קטנה שיש 12 שבטים. אז שבט אחד זה יהודה ובנימין. מדוע הם נקראים שבט אחד? כי העיר ירושלים הייתה, שם הם היו מחוברים, יהודה ובנימין, הייתה בעיקר של בנימין, ואפילו בית המקדש הייתה, המזבח הייתה שם, היה שם מפגש בין בנימין לבין יהודה, כמו שאגב כתוב, שגם היה בשילו בין בנימין לאפרן. אבל הנושא שלנו כרגע זה, אז יש שבט אחד, יהודה ובנימין, אז עכשיו כבר החשבון מסתדר, נכון? מה? אתם יודעים שמורים לא אוהבים תלמידים שמקפיצים להם את השיעור לפני הזמן, אז בסדר, עשית את זה, צריך לקחת את זה בחשבון. לא, בסדר. אז זה מפריע לתכנית. אבל בואו נחזור לפרשת שבוע, פה אני לא צריך להסתכל. שימו לב, פרשת שבוע שעבר. וידבר השם למשה לאמור לשמות האנשים ישחרו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, ונשיא אחד, נשיא אחד, למטה תיקחו לנחול את הארץ. עכשיו יש פה רשימה של השבטים. רשימות של השבטים זה נושא מרתק בפני עצמו לאורך התנ"ך, כל פעם השבטים מופיעים בסדר אחר. ואגב, ברוב ארונות הקודש שמופיעים השבטים, זה מוטיב שחוזר על עצמו, הם מופיעים בסדר שלא תמצאו אותו בתנ"ך. זה מופיע רק במדרש. בכל אופן, מי שיכולה להגיד לפי מה השבטים מסודרים פה? מה זאת אומרת? מהדרום לצפון. אז בואו נראה. מהדרום לצפון, יהודה יושב בירושלים, איפה שמעון? שמעון בדרום. אז זה לא כל כך מסתדר, אבל בכיוון כללי זה בסדר, זה ויקס. בנימין, צפונית ליהודה, ובני דן זה פה. בני יוסף. אז בני יוסף מופיעים ביחד. מי היה יותר צפוני, מנשה או אפרים? מה? אז נחל קנה בגזרה של המורדות המערבים של השומרון, נחל קנה הוא היה הגבול בין אפרים ובין מנשה, כשמנשה מדרום, רבבה זה ביקיר זה אפרים, וקרני שומרון זה מנשה, אבל של מי הייתה שכם? של אפרים, כי אחרי נחל קנה בגב ההר כבר זה היה לאפרים הייתה מובלעת, אבל בתוך, אז בני מנשה, בני יוסף מוזכרים כאן ביחד, ומנשה היה בכור, אז הוא מופיע לפני אפרים, בירושת הארץ מנשה מוקדם לאפרים, בחשיבות אפרים חשוב, בירושת הארץ זה מנשה. בני זבולון, איפה זבולון הנחלה שלו? איפה? מה? על יד הים, ככה, טוב, נחכה שנייה, בצפון יותר, עמק ישראל, בני ישכר, יש היום מקום שנקרא רמת ישכר, צפונית לבית השיטה, מערבית לכוכב הירדן, ובני אשר, איפה זה בני אשר? איפה שהמועצה האזורית, מטה אשר, הגליל המערבי, ונפתלי, הגליל העליון המזרחי. עכשיו באמת, יהודה ושמעון, למה לדעתכם, למרות ששמעון הוא לכאורה יותר דרומי, למה יהודה קודם לו? כי מה? יהודה המנהיג, עוד משהו? מה? מצפוני, אבל אנחנו מתחילים מהדרום לצפון. חשוב יותר מזה? מה? ירושלים, יהודה ובנימין ביחד. רגע, אני גם ככה לא שומע טוב, בטח שעשרה ביחד, אני לא יכול לשמוע אף אחד. אז מה עוד רעיון? מה? מלך. ועל דרך הפשט יותר, כן? שמעון לא הצליח לבד, אבל ההסבר הכי פשוט מופיע בספר יהושע, ששמעון קיבל חלק בתוך יהודה. הערים של שמעון הם ערים בעצם של יהודה. לא נפתח עכשיו את הפסוקים, אבל תסתכלו בפסוקי הנחלות ביהושע. שמעון מקבל חלק מתוך יהודה. הרי יעקב אמר לו, החלקם ביעקב, הפיצם בישראל, לשמעון ולוי. אין ללוי נחלה, מפוזר בכל הערים, בעיקר מבית אל צפונה. ושמעון מקבל נחלה בתוך יהודה. אז עכשיו, מה הקושייה? אז רגע, אז בואו נראה עכשיו את מה שאמרתם. אז הנה, יש לנו פה מפה, יש מחלוקות לגבי המפות בדיוק איך, אבל אתם רואים ששמעון ויהודה בדרום, בנימין דן, אפרים חצי מנשה, ואגב, זבולון מפתיע פה מישהו? הוא לא בעיה, מה זה? מה המועצה האזורית עמק זבולון? מה הם יעשו? כן, אנחנו מכירים, הבעיה, כולנו מכירים טוב את ברכות יעקב, שאומר לזבולון, זבולון לחוף הים ישכון. הבעיה בספר יהושע כתוב שמנשה גובל מצפון באשר. את מה לעשות שבאזור חיפה אין לזבולון, הוא לא על יד הים. אולי יש לו נמל בקישון, ב- בנחל הקישון. אבל ככה מציירים את המפה, כי זה לפי ספר יהושע. אני אביא פה עוד ציור, סליחה קצת קטן, שבו שני חלק מנשה, אתם רואים, הבדל בין הציורים, האם רמת הגולן הייתה בידי שבט מנשה או לא. בכל אופן אנחנו רואים פה שמעון בדרום. אם כן, השאלה שנשאלת היא, איך יש עשרת השבטים? הרי שבט יהודה ובנימין הם לא בעשרת השבטים. האם באמת יעלה על הדעת ששמעון היה בעשרת השבטים כשהוא בתוך נחלת יהודה? עכשיו, מה עושים כשיש לך שאלה? אתה מחפש בספרים, וגם כל מקום שאתה מגיע, אתה אומר, יש לי, אם זה מסתדר, כמובן, מתאים לשיעור, אתה שואל, מכיוון שאני מלמד גם בישיבה לצעירים, אז שאלתי את זה כל פעם, שידעו שיש שאלה כזו, ויום אחד מישהו בצד, אברהם נדמה לקרוא לו, אומר הרב, תסתכל בדברי הימים א', פרק ד', פסוק למד א', דברי הימים א', פרק ד', פסוק למד א', מה כתוב שם? שנייה, גם אני צריך לפתוח. אז יש שם את הנחלות של השבטים, ויש שם את הנחלה של שמעון, וכתוב שם, סליחה, דברי הימים א', פרק ד', פסוק למד א', ובחצר, לא, דברי הימים א', פרק ד', פסוק למד א', יש שם את הערים של שמעון, וכתוב שם, אלה, סליחה, ובבית מרכבות, ובחצר סוסים, ובבית בירי ובשעריים, אלה עריהם עד מלוך דוד. אומר לי, הרב, כתוב בתנ"ך, הוא למד דברי הימים לפניי, כתוב בתנ"ך שזה עד מלוך דוד. אומר שם רש"י, אגב רש"י על דברי הימים, זה לא רש"י, זה אולי תלמידי רש"י, כי יש שם כמה מקומות שכתוב בשם רש"י. אז כתוב שם ככה, פתרון, כשירבו בני יהודה, עשו תרעומות על בני שמעון, עוד בימי שאול, ורצו לגרשם מארצם, ולא יכול לגרשם. ואף כי היה כל ימה בטרדה ומלחמות. כלומר, קל וחומר שאולי יכול לעזור להם. וכשמלאך דוד באו שבטו לשאול, לשאול לבני שמעון את ארצם, וכשמלאך דוד באו שבטו לשאול את בני שמעון את ארצם, שישאו להם. זה היה בהשאלה. זה מופיע בספר יהושע על שם שבט יהודה. והלך דוד וגר שם, כי שאול לא חשש בכך לפני שנאת דוד. כלומר, שאול לא רצה לטפל בדבר הזה שבא לבית, רוצה את נחלתו, כי הוא שנא את דוד. אבל כתוב מפורש, גם אצל דוד, אבל כאשר מלך דוד גברה יד בני שבטו וגירשו מנחלתם על כי נתרבו, והיה צר להם המקום לשבת עם בני שמעון. זאת אומרת, זה ששבט שמעון קיבל נחלה בתוך נחלת יהודה, זה לא נגמר בזה הברכה, זה לא הברכה של יעקב. אתם יודעים שמה שקוראים הברכות של יעקב לשבטים, הברכות של יעקב לשבטים לא נאמרו בספר בראשית, כי ראובן, שמעון ולוי לא בדיוק קיבלו ברכה. הברכות הן אחרות, וחוץ מזה הוא אמר להם דברים. אז מה שאמר להם, מחלקים ביעקב ופיצאים בישראל, אם אתה לא בעל הבית, אז זה לא רק משהו של כבוד, יום אחד יהיה לזה גם ביטוי מעשי שבעל הבית תגיד לך, צר לי המקום, נא ללכת. ואכן גם הופיע בדברי הימים עצמו, פרק למד א', פרק ד', פסוקים אחרים, מקווה שלא סגרתם. אז כתוב שם פסוק למד ת', והלכו למבוא גדור עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצונם, והמצאו מרעה שמן וטוב, והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלווה, כי מן חם ירשמים שם לפנים, פסוק מ' א', ויבואו אל הכתובים בשמות ימי חזקיהו המלך יהודה, כלומר זה היה אירועים, חזקיהו המלך יהודה זה הרבה הרבה שנים אחרי פילוג הממלכה, אבל המשיך וכולי, ויקו אותו אליהם, ואחר כך כתוב פסוק מ' ב', ובני שמעון הלכו להר סעיר. בקיצור, שבט שמעון, לא כולו לפחות, בדרך כלל זה לא דברים טוטליים, כולם ללכת, גירוש טוטלי, אלא כמו בגלויות, נשארים אנשים, אבל בכללי יהודה לוקחים את המשתלטים בחזרה על הערים הללו. כשלמדתי את זה, זה מאוד נגע ליבי, כי אנחנו גרים, אנחנו גרים בבני נצרים, על הגבול עם מצרים, לא על יד אילת, אלא צמוד הגבול עם מצרים, קילומטר מהגבול עם מצרים, 10 קילומטר מרפיח, כרם שלום, ושם האזור זה נחלת שמעון. אז אם כן, שמעון שבט מסכן. אתם יודעים שגם ברכות של משה רבנו, אז לא מוזכר שמעון, כתוב שמע השם כל יהודה. שמע זה הזכר היחיד לשמעון אצל משה רבנו. ממש, ממש עצוב. אבל מה עושים יהודים רחמנים? ששבט שמעון כזה עצוב, לא? זה המפה של המועצה האזורית אשכול. וסליחה, יש פה מסביב לרצועת עזה זה קיבוצים, ופה יש שני מקבצים של מושבים. יש פה מושב בשם צוחר ומושב בשם אוהד. אמנם אנשי המקום כמובן יעדיפו להגיד אוהד צוחר, אבל בתורה זה אוהד וצוחר. הם שני בנים של שמעון, וגם אפילו אני לא יכול לקפוץ לשם, אבל ליד שדרות שם למעלה יש מושב יחיני, ואפילו המושב יושיביה של יד נתיבות גם הוא אחד מהאנשים של שמעון. בצור, יהודים רחמנים בני רחמנים, רוצים שגם שמעון יהיה לו זכר, וקוראים לארבעה יישובים על שמות הבנים שלו. חוץ מזה ששומריה למשל, אני חושב, נמצא במועצה האזורית בני שמעון. אז סוף טוב. עכשיו, למה אני זוכר את הדברים גיאוגרפיים, מה זה משנה? אני חושב זה מאוד חשוב, שלמרות שיכול להיות שהנחלה העתידה של השבטים היא לא תהיה ככה, אבל עצם העובדה שעם ישראל מאוד חשוב לו האזכור של השבטים, וגם אגב כשמדליקים את המשואות ביום העצמאות, יש בעוד עם הטקס, אבל 12 משואות וכל משואה יש שם שם של שבט, ויש 14 מדליקים, שתי משואות זה זוג, ושמות שבטי ישראל ומועצות אזוריות על שם השבטים. הנה מועצה אזורית, מועצה אזורית מטה אשר, ושם לא פחות ולא יותר, יש שם הנשיא שקראנו קודם למעלה של אשר, איך קוראים לו? למטה? אחיהוד בן שלומי. אחיהוד מושב, אחיהוד תחנת רכבת אחיהוד והיישוב שלומי. אנחנו לא שרחים את ההיסטוריה וזה מאוד חשוב, כי יש לצערנו יהודים שההיסטוריה שלהם בארץ מתחילה ממלחמת ששת הימים, לפעמים רצח רבין, לפעמים הקמת המדינה. אנחנו פה 3,000 שנה, וחשוב מאוד לחיות עם זה. אנחנו השבטים הקדושים שחנו מסביב, כמו בתחילת ספר המדבר, חנו מסביב למחנה שכינה, ואנחנו מרכבה לשכינה שצריך להופיע את זה בעולם, וחשוב מאוד לזכור מאיפה באנו, וזה עוזר גם להזכיר לאן אנחנו הולכים. אז בזה אנחנו גומרים. בעצם השיעור הזה בנוי מכמה חלקים, כי השיעור הזה בנוי ככה, שיש לי כמה שאלות שכשאני לומד מלכים, הן מפריעות לי, ומצאתי להם את הפתרון בספר דבריים. השאלה הזו באמת התחילה ממלכים ודבריים. יש שאלות שאחרי שסתכלתי בדבריים, הבנתי שהייתה אמורה להיות לי שאלה במלכים, לפחות אחר כך שאלתי אותה. בבר מצווה שלי קראתי את ההפטרה, והמלך דוד זקן בא בימים. אני עכשיו עובר לשאלה שלי. והמלך דוד זקן בא בימים, איפה זה מופיע? מלכים א' פרק א', והסיפור שם כזה שהמלך דוד זקן, הוא כבר שוכב במיטה, ופתאום אדוניה בן חגית רוצה לקחת את המלאכה, ואז נתן הנביא שולח את בת שבע, וביחד מצילים את המלך דוד הזקן, שבקושי יודע מה קורה, מצילים אותו, והממלכה מצליחה לעבור לשלמה, כשמצטייר לנו שדוד המלך כבר עובר בטל. אסור להגיד ככה, אבל כאילו ככה מצטייר לנו. דבר שני שהפריע לי, זה מה דוד משאיר כצוואה, מה דוד משאיר כצוואה לשלמה. מה הוא אומר לו? טוב, אז שני פסוקים הוא אומר לו, תמשיך לקיים את המצוות, כי רק ככה תצליח. אבל מה הוא אומר לו במלכים א' פרק ב', מה עוד הוא אומר לו? איזה הנחיות מעשיות חוץ מלקיים מצוות הוא אומר לו? תסגור לי בבקשה את החשבון. כלומר, יש לי כמה אנשים שמשום מה, וזה נושא בפני עצמו, למה לא סגרתי איתם את החשבון, גם לטובה וגם לרעה, אבל הרוב שם זה 2-1, 2 לרעה. תסגור לי את החשבון עם כן, אז פסוק ב' וג' זה ללכת במצוות, ד' ב' פסוק ה', וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה שני שרי צבאות ישראל, וכולי. ועשית כחוכמתך, ולא תוריד צבאותו בשלום שאול. אחר כך בני ברזילי, ואחר כך, זה לטובה, ואחר כך שימי בן גרה, ושם זה כתוב בלשון קצת יותר קשה, ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבאותו בדם שאול. אגב, יכול להיות שגם דוד הלך מבקש את זה, כוונת הלב שלו, לפחות אצל אחד מהם זה לתקן אותו, שלא יקבל לנו שיותר חמור בעולם הבא. ואני שואל את עצמי, האם כל מה שהיה דוד להגיד לשלמה, ואחרי השאלה למה דוד לא טיפל בזה בעצמו, וזה כזה חשוב, למה זה מה שהיה להגיד לשלמה? כל מה שהיה להגיד לשלמה זה זה, תקיים מצוות ותחסה לי שלושה חשבונות. וכשאתה פותח דברי הימים פרק כ"ב, דברי הימים אלף פרק כ"ב, וחשוב מאוד לפתוח, אז אתה מוצא שם מציאות שונה בתכלית. מפרק כ"ב, פסוק ה', ואמר דוד, פרק כ"ב פסוק ה', לא, נקרא מפסוק ב', ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמת חוצבים לחצוב, אבני גזית, לבנות בית האלוקים, וברזל הרוב למסמרים, לדלתות וכולי, עצי הרזים להם מספר. פסוק ה', ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח. נכון, בן כמה היה שלמה כשדוד נפטר? מה? בן 12. הוא התחתן בגיל 10, נולד לו רחבעם בגיל 11, בגיל 12 הוא נהיה מלך, ובגיל 13 הוא היה, לא כתוב, אבל היה בר מצווה. אז ככה, ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח, והבית לבנות להשם להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות. הכין ענה לו, אני צריך להכין לו, ויכן דוד לרוב לפני מותו, ויקרא לשלמה בנו ויצווהו לבנות בית להשם אלוקי ישראל. יש פה ציווי שלא מופיע במלכים. ואומר דוד, עכשיו שימו לב, הפרקים הללו מכף ב' ועד סוף מלכים א', יש שם נדמה לי 7 או 8 פרקים שלא נמצאים בספר מלכים. גם ספר מלכים כתב אותו הנביא ירמיהו. והוא מגיע, הוא מתחיל מהמלך דוד זקן ועד הגלות, ועד אולי גדליה. ודברי הימים כתב אותו עזרא, והוא מתחיל מאדם שאת אנוש, ונגמר בהצהרת כורש. כשההמשך של ספר דברי הימים, שני הפסוקים האחרונים של ספר דברי הימים, הם שני הפסוקים הראשונים של עזרא. ולא משנה כרגע מה כל אחד כתב, בכל אופן, מופיעים פה 7-8 פרקים, שבעצם מתרחשים בתקופה של סוף ימי דוד, כשברור ששלמה המלך. ואמר דוד לשלמה בני, אני הייתי, היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוקיי, והיה לה דבר השם לאמור, דם לרוב שפכת, זה לא מופיע במלכים הנימוק הזה, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, וכולי. הנה בן נולד לך והוא יש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כשלמה יהיה שמו ושלום ושקט ייתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי. והוא יהיה לבן ואני יהיה לאב, והכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם. אתה בני יהי השם עמך. והצלחת ובנית בית השם אלוקיך כאשר דיבר עליך. וכולי. עכשיו יש פה כמויות שדוד המלך מכין בשביל בניין בית המקדש, רק בשביל המושגים. יש פה זהב 100,000 כיכרים. כיכר זה בערך 30 קילו. 100,000 כיכרים, 3 מיליון קילוגרם. 3,000 טון. תעשו חשבון כמה עולה גרם זהב. כמה הדבר הזה שווה. 1,000 כיכר כסף. לא משנה. ויצב דוד, פרק כ"ב פסוק י"ז, ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו, הלא השם אלוקיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את יושבי הארץ ונכבש הארץ לפני השם ולפני עמו. עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש להשם אלוקיכם וקומו ובנו את מקדש השם האלוקים להביא את ארון ברית השם וכלי הקודש האלוקים לבית הנבנה לשם השם. ודוד זקן ושבע ימים, פרק כ"ג, בימלך את שלמה בנו על ישראל. דוד ממליך את שלמה בנו. אז אומר הרד"ק, זה פעם שנייה. כלומר, בין סוף פרק א' במלכים א', שממליכים את שלמה, זה קורה מה שקורה פה. ואז יש פה כמה פרקים שפה מדובר על חלוקת המשמרות של הכהונה. במלכים א' כתוב שימלוכו את שלמה בגיחון, ודוד במיטה לא יודע מה קורה, בקושי מודיעים לו מה קורה. פה כתוב שהוא ממליך. עכשיו, אולי זה קרה קודם? אז נראה אחר כך פסוק שאומר את זה מפורש בהמשך. עכשיו יש פה את חלוקה, אתם יודעים שאת החלוקה ל-24 משמרות כהונה ולוויה זה עושה דוד המלך, זה גם מופיע בפרקים פה. אני מדלג ככה על פרקים כף ג' כף ד' ואני מגיע לפרק כף ח'. אני מגיע לפרק כף ח'. ויקהל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו עם הסרסים והגיבורים ולכל גיבור חי לירושלים. ויקום דוד המלך על רגליו ויאמר, שמעוני אחי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית השם ולאדום רגלי אלוקנו והכינותי לבנות. ואלוקים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות את ודמים שפכת וכולי. אני מדלג, אני לא רוצה לקרוא את הכל. אני קורא פסוק ח', ועתה לעיני כל ישראל, כעל השם ובאוזני אלוקנו שמרו ודרשו כל מצוות השם אלוקיכם למען תרשו את הארץ הטובה, והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. ועתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך ועובדו בלב שלם ובנפש חפיצה, ככל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. אם תדרשנו, אימץ אלך, ואם תעזבנו, יזניחך לעד. ראה אתה כי השם בחר בך לבנות בית למקדש, חזק ועשה. אז זה קורה בזמן שכבר שלמה, דוד עם שלמה, עושים את המעמד הזה בירושלים. ציור כל כך שונה ממה שמצטייר בספר מלכים. עניין, זה לא כל עם ישראל, זה כל השרים, כל האנשים החשובים. הוא מפקיד את הדבר בימי שלמה. אני קורא פרק כף ח' פסוק כף. ואמר דוד לשלמה ובנו, חזק ואמץ ועשה, אל תירא ואל תחת, כי השם אלוקי אלוקים עמך, לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית השם. פרק כ"ט, ואמר דוד המלך לכל קהל, שלמה ובני אחד בחר בו אלוקים נער וברך. אתם יודעים שהמועמד האחר למלאכה, אדוניה היה בן 33, 5, ופה ממליכים ילד בן 11 ל-12. נער וברך. כי נער יכול להיות גם יותר גדול מבר מצווה. רך, והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה, כי להשם האלוקים. ובכל כוחי הכינותי לבית אלוקי הזהב לזהב, הכסף לכסף, הנחוש לנחושת וכולי. עכשיו אני מדלג לפסוק ה', לזהב לזהב ולכסף לכסף וכל מלאכה ביד חרשים, ומי מתנדב למלות ידו היום להשם? יש המון זהב. 100,000 כיכר, מיליון כיכר כסף. למה צריך שיתנדבו עוד? למה צריך שיתנדבו? צריך, כדי שתהיה שכינה שורה, צריך להתנדב. צריך להביא מהכיס שלך עכשיו, כדי שהרצון של עם ישראל יהיה שם. לא מספיק הכסף שדוד אסף, צריך שאנשים ירגישו את זה בכסף שלהם, בכיס שלהם, שהם רוצים לבנות בית להשם. כן, בדיוק. והתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי אלפים והמאות לשרי המלאכה המלך, ויתנו לעבוד אלוקים זהב כיכרים 5,000. כלומר 150,000 קילו זהב, 150 מיליון גרם זהב. מוכרים את הזהב לפי גרם, תחשבו כמה זה. ודרכונים ריבו וכסף כיכרים 10,000, הנחושת ריבו. פסוק ט', וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלום, שלם התנדבו להשם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. והנה מגיע הפסוק, שמי שאומר את כל פסוקי דזמרה, אומר אותו כל יום. ויבר דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם, וכו'. פסוקי דזמרה בנויים בעיקרם על פסוקי תהילים. אבל יש בהם בסוף פסוקי תהילים, כשאנחנו אומרים אחרי הללויה שהם סוף תהילים, ואחר כך מוסיפים את הפסוקים שהם סוף הספרים של תהילים, ברוך השם לעולם ובאמן, מופיעים שם שלושה קבצי פסוקים מהתנך. יש בסידור החדש, שאני מאוד אוהב להתפלל בו, של קורן, שהוציא אותו הרב דוד פוקס, אז הוא מציין שם בהערות של משם הרב זקס, ששלושת הקטעים הללו, שאחרי התהילים, מי ויברך דוד עד סוף שירת הים, זה בעצם שלושה קבצי פסוקים שנאמרו בשלושה מעמדות. הראשון, בסוף ימי דוד, כשהוא מכין את כולם להמשיך אותו ולבנות בית המקדש, ויברך דוד. השני, בזמן הברית שקרתו, בזמן עזרא ונחמיה, היה שם מעמד כזה גם כן. והשלישי, מויושע השם, זה המעמד של קריאת של שירת הים. אנחנו שם חווים את ההיסטוריה הישראלית, לא לפי הסדר, קודם דוד, ואז עזרא ונחמיה, ואז חוזרים אחורה לשירת הים. אבל אתה אומר את הפסוקים, לפעמים גם נזכר, רגע, היינו שם, אתה מתחבר אחורה לפסוקים, ותזכרו שבברך דוד, זה יזכיר לנו עכשיו שמה היה סוף ימי דוד. איך נראו סוף ימיו, איך היה מעבר המלוכה לשלמה, ואיזה צבא הוא השאיר לו ולכל עם ישראל. לא תחסל את זה ואת זה ואת זה תיתן פרס. זה ציור כל כך שונה, כן? סליחה, הדבר הכי שלא הבאתי פה זה מכשיר שמיעה, יותר בכל, כן. רק שנייה, קודם כל בהפרש השנים, כמה יש בין שני הספרים? אז בסדר, בסביבות 70-100 שנים נגיד. עכשיו זה ברור, זה ברור שיש הקדמה ארוכה של אברבנאל לנביאים ראשונים. ושם נגיד אני חושב שהוא הראשון, אני לא יודע, אני לא בטוח, אבל אולי הוא הראשון שמדבר מה בעצם ספר מלכים ושמואל. וגם לעומת דבריים. אנחנו יודעים למשל, זה לא הנושא של השיר, למרות שאשתי הזהירה אותי שזה יצטרך לעלות פה, תרצה או לא תרצה, אז אפשר את השעון שלך. לא, מי כתב את ספר מלכים? ירמיהו. ירמיהו ניבא עד כמה שנים אחרי החורבן. עכשיו בין חורבן לחורבן, כן, עזרא, כתוב שעזרא הסופר, עזרא הסופר עלה לארץ, אחרי שכבר נבנה בית שני. שואלים חזל למה הוא חיכה. אומרים, הוא לא עלה, הוא מחוץ לארץ כל זמן שרבו ברוך בן נריה היה חי. טוב, אפשר לשאול למה הרבו לא עלה, כי הרבו היה ברוך בן נריה הסופר של ירמיהו. כלומר, כשעזרא עולה לארץ, זה בערך 100 שנה, לא 100 שנה, 80 שנה, אחרי שברוך בן נריה היה סופר של ירמיהו. זאת אומרת, ברוך בן נריה כבר לא היה צעיר, כי לפני 80 שנה, ביותר 90 שנה הוא היה סופר של ירמיהו. אז היה לו קשה כבר לעלות, אבל עזרא עולה. אז הוא היה תלמידו של ירמיהו. אז ההפרש ביניהם לא כזה ענק. בכל אופן, אברבנאל מדבר על זה מה עניינו. למשל, ספר דברי הימים, אין בו מלכות ישראל בכלל. כלומר, אלא אם כן יש היו ארבע מלחמות בין מלכות יהודה וישראל, זה כן מופיע. אבל כל פרקי אליהו, אין אליהו הנביא, אין אלישע, אין פרקים על מלכי, אין שמות של מלכי ישראל, אין בכלל. ספר מלכים זה דברי ימי מלכי, ספר דברי ימי דברי מלכי יהודה. כשיכול להיות, אברבנאל לא אומר שמכיוון שעזרא זה המשך שלו, אז הוא בעצם רוצה להראות שזרובבל, שעולה הוא ההמשך של העניין, אז יכול להיות, אז הוא מדבר שם מה הם מדגישים. עכשיו, לא רציתי להיכנס לזה, כי כדי להיכנס לזה צריך באמת לראות את כל הפרטים ולראות שזה עובד, אבל מי שרוצה להסתכל בפרויקט השו"ת, הקדמה של אברבנאל על יהושע, ההקדמה שם, זה ממש הקדמה, במכללה לומדים את זה בהקדמות לתנ"ך, אז את ההקדמה הזו של אברבנאל, יכול להיות שגם המב"ם אולי גם מתאחז, זה לא הצלחתי להשיג בכל היישוב, מלבים עם הקדמות, כי ברוב המהדורות של המלבים זה בלי הקדמות. מהדורות יותר ישנות יש הקדמות של המלבים לספרים. בכל אופן, עלי זה עשה טוב, כלומר, זה שקראתי דברי הימים, עשה לי ממש טוב איך להרגיש, איך הסתיימה מלכות דוד המלך, לא שמשהו שהסתיים בכל עונות חלושה, אלא בכל עונות גבורה. כדאי לקרוא את הפסוקים, פסוקים מאוד מחזקים, אתה רק קורא אותם מול הכיתה, אתה כבר מתרגש ונכנס לעניין. אז איך אני מסביר? אז נדמה לי שיש מלאים אחד שאומר שאלף ירמיהו היה יותר קרוב למאורעות, וחלק מהדברים היו ידועים. אחרי החורבן, עכשיו דברי הימים, מצד אחד המלאים כותב שדברי הימים משתדל לא לחזור יותר מדי על דברים שכבר כתובים במלאכים, אבל למה ירמיהו לא כתב? אולי, אני לא זוכר, לא מצאתי את זה, אבל כשחיפשתי עכשיו לקראת השיעור, אבל נדמה לי שהוא כותב גם משהו שאולי בזמן, אני לא בטוח, ברבון מוגבל, שיהיו דברים שהיו מאוד ידועים. עכשיו, יש בדעו עוד הרבה דברים שלא כתובים בדברים, שאני אפילו לא רוצה להזכיר אותם מרוב שהם לא נעימים, שלא כתובים בספר מלאכים, וגם את דבריים כתובים בחצי פסוק, דשנת בחצי פסוק לא תדע אותם. הם כתובים בחצי פסוק ומקפלים עולם שלם. אז ספר דברים כן כותב הרבנאל שהוא בא להאדיר יותר את הצדדים של מלכי יהודה, כשכמובן הדבר הכי נוגע לעניין זה איך התחילה המלכות, איך זה עבר מדוד לשלמה, וזה מאוד מאוד משמעותי האם מלכות דוד או שלמה, האם שלמה זה כמו התחלה חדשה כי אצל דוד זה נגמר והתאפס, או שדוד במלוא גבורתו מעביר את המלוכה לשלמה ומשם זה מתחיל. זה מתחיל, דוד המלך נותן את חותמו היטב היטב על ההמשך. וזה מודגש יותר באמת והרבה יותר בדברי הימים. אז האם ירמיהו הנביא שמח על זה שאני באמת שואל את עצמי לפעמים כמורה, כלומר, אני חושב ככה, מורה, לא יכול להיות שמורה ילמד מלאכים בלי לדעת את דברי הימים, אחר כך הוא יחליט מה הוא מביא. אבל שהמורה עצמו יהיה בתחושה שדוד המלך זה נגמר ככה, וזה באמת לא ככה, זה ממש לא טוב. אז יכול להיות שגם תלמידים ישאלו אותו והוא לא ידע, ולפעמים הוא יחליט שהוא כן מביא את זה. ואני כשלמדתי מלאכים, אז הספקנו כאילו לאט, אבל בעצם למדנו לא מעט פרקים מתוך דברי הימים, כן? מה? אז אני לא זוכר כבר באמת מה אומר הרבנאל, המגמה של ירמיהו זה להראות לנו את איך הקדוש ברוך הוא מגלגל שם את ההיסטוריה של המלכות. אני חושב זה יותר הדגש, יותר הקדוש ברוך הוא, פחות אנחנו. ואז הוא מביא את כל מה שקורה, מלכות ישראל, מלכות יהודה. סליחה. עכשיו, סליחה, את עסוקה מאוד, אז למה לא תעשי את זה בעצמך? זה הכי יפה. תיכנסי לפרויקט השירות ותעתיקי לך אחד ליד השני. היו דברים שעשיתי את זה לתלמידים ממש אחד ליד השני, וקודם כל בשבילי, מי שמביא, אני לא אומר את האמת, מי שמביא לך, אתה לא כל כך לומד, כשאתה עובד על זה בעצמך, אני לא מכיר, אני אומר, אבל אני לא הייתי מחפש, גם הייתי עושה את זה לעצמי, כי זה מאוד, זה מאוד מאוד, עכשיו, דיברנו קודם על וברך דוד, ועברנו אמרנו שיש בברך דוד, יש אחר כך את מה שיש בעזרא ונחמיה, ואחר כך יש את הקטע בסוף הפסוקים של פסוקי דזמרה מהתורה, ויושע השם, אז ישיר משה. מה זה אז ישיר משה? מה זה אז? מה? כן, אבל מה זה אומר? אז, בפשט, לא, אני לא שואל שאלה לעומק. אז כש... רק שנייה. אז כשהיה קריאת ים סוף והמצרים טבעו, אז ישיר משה ובני ישראל, נכון? אז הנושא שלנו כרגע זה שתי השלמה של דברי הימים למלאכים, שני נושאים של אז. אני רוצה להתייחס לשתי מילים של אז, מלכים ב' י"ב פסוק י"ח. כתוב שם אז, הבעיה שלפעמים כשכתוב אז, אתה לא מבין את הקשר בין מה שכתוב קודם לבין מה שכתוב אחר כך. בשירה אתה מבין, ביושע השם את ישראל מעל מצרים וכו'. אז ישיר משה, זה קשור, אז אחרי שהושיע. מלכים ב' פרק י"ח, פסוק, מה זה זאת? סליחה. מלכים ב' פרק י"ב, פסוק י"ח. מה כתוב שם? סליחה. סליחה. כן, אז נו, אני לא מצאתי עדיין. סליחה, רגע. מלכים ב' י"ב י"ח. י"ב י"ח, סליחה. אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על גת. עכשיו תציצו רגע מה כתוב לפני כן. כתוב שם על יואש המלך. יואש המלך היה השריד האחרון למלכי בית דוד. לפני שהסבתא הטובה שלו חיסלה את כל הצאצאים של המלך. קראו לה עתליה. והוא נשאר יחידי. הצילה אותו, הדודה שלו, הדודה שלו, אשתו של הכהן הגדול. והחביאו אותו 6 שנים בעליית בית המקדש. עד שהחליטו ידע, הכהן הגדול, שהיה אגב באותו זמן היה בן 90, לא כוחותיו, ועשו הפיכה שחיסלו את עתליה והמליכו את המלך הקטן יואש בן 7. בן 7. המלך יושיהו מלך בן 8, המלך יואש מלך בן 7, והמלך יואש כתוב בפסוקים שבשנת 23 שנה למלך הוא עשה בדק הבית, כי הרי בית המקדש קצת לא טופל טוב בימי אבא שלו אחזיה ובימי עתליה, אז הוא עושה בדק הבית. ואחרי שכתוב שהוא גמר עושה בדק הבית, אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על גת. זו תורה וזו שכרה, זה הוא עושה מעשים טובים והוא מקבל עכשיו מלחמה. מלחמה בדרך כלל אתה מקבל כמו בימי השופטים, כשאתה עובד עבודה זרה. מלחמה אתה מקבל כשאחז הורס את כל עולם התורה והישיבות ובית המקדש, אז הוא מקבל הרבה מלחמות מכל הכיוונים, מארבע רוחות השמיים, כולל מלכות ישראל. אבל כשאתה מלך צדיק, למה אתה מקבל מלחמה? אלא זה סיפור שכתוב במילה, בספר מלכים במילה אז, ובדבריים כתוב יותר בהרחבה. אותו עיקרון, כדי שלא יהיה לי קשה לדפדף אחר כך, אז קורה גם אצל הבן של יואש, קראו לו המציאה. שמעתם את השם הזה, המציאה? יש יישוב כזה, נכון? על יד לחיש, כי שם הוא סיים את חייו. אז מלכים ב' י' ד' י' ח', אותו עיקרון. שנייה. י' ד' ח', כן. אנחנו... כתוב שהוא עשה מלחמה, ולא כתוב עליו משהו רע. כתוב להפך, כתוב על המציאה, כתוב ויעשה ישר בעיני השם, רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש אביו עשה. רק הבמות לא סרו, גם המלכים הצדיקים לא הצליחו להסיר את הבמות להשם ולסגור את כל בתי הכנסיות ולהגיד עובדים רק בבית המקדש. ואחרי שהוא עושה מלחמה והוא מלך בסדר, כתוב אז שלח המציאה מלכים אל יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל אמור לך נתראה פנים. ואין הכוונה, בוא ניפגש על כוס קפה, או בוא נעשה שיח בונה, אלא הכוונה בוא נעשה מלחמה. מה קרה? מה זה אז? שוב, גם האז הזה, גם של יואש וגם של בנו המציאה, מחביאים מאחוריהם סיפור בדברי הימים. מה הם שני הסיפורים? אז הסיפור של המלך יואש מופיע בדברי הימים ב' כ"ד י"ז, ושם התברר דבר כזה. הרי אנשים מאוד מחפשים לעצמם אנשים קדושים. והנה מצאנו מציאה יקרה מפז. יש פה, כידוע, מי שנכנס בטעות לבית המקדש והוא לא מתאים, אז הוא מת. והנה יש פה ילד, יש פה מלך, שבתור ילד, עם כל הדברים שהילדים עושים, מגיל שנה עד גיל שבע, גדל בתוך בית המקדש, אולי בעלייה של קודש הקודשים, מקום שאף אחד לא ידע. היה שם שש שנים, גדל את כל השנות המעון והגן שלו, הוא עשה שם בבית המקדש. אתה רק רוצה להסתכל עליו ולגעת בו ולנשק לו את הכפות הרגליים, כי הוא קדוש. אלא מה? אלא מה? עכשיו, כשאתה בא למלך ומנסה, מה? לא היה? לא היה מקור להחביא אותו. קודם כל, צריך לזכור, מה זה בכל הארץ? בכל מלכות יהודה. כנראה שלא, הרי גם יהודה, הכהן הגדול, לא מסתובב בכל... מי שיחביא אותו, הרי זה סוד, זה הסוד הכי סודי של מדינת ישראל, יותר מהסודות שיש בדימונה, זה צאצא שנשאר למלכות בית דוד. זה מאוד מאוד סודי. עכשיו, כידוע, ככה זה מול אויבים שלנו, ברגע שמישהו עושה מעשה לא בסדר, והוא יותר עם בן אדם אחד, יגיעו אליו. אתם זוכרים, לפני 10 שנים היה בוודי חרמיה, מישהו שכב שם וירה באחד אחרי השני בעשרה אנשים. שנים לא מצאו אותו, למה? הוא היה לגמרי לבד, שיום אחד הוא פתח את פי, ואז הגיע. עכשיו, כדי לשמור סוד, במקרה הטוב, זה אתה ואשתך. ברגע זה ילך לבן אדם אחר, אין סודות. מה? נכון, האמת היא זה באמת, באמת סכנה, ולא, סכנה שמגלים למישהו. אתם יודעים, למפרע התברר, כשעשו ישיבת חברים בחיל האוויר, אחרי 30 שנה להפצצת הכור בעיראק, התברר שכמה וכמה נשות טייסים ידעו את הסוד הזה לפני כן. יותר מדי אנשים ידעו את זה לפני כן, זה היה חמור. אבל בואו נחזור לענייננו. בכל אופן זה סוד סודי, ולכן ברגע שאתה מסתובב בחוצה ויש לך סיינים, יגיעו אליהם. זה סוד שיודעים עליו מתי מספר 6 שנים להחזיק אותו, זה לא מאוד לא קל, ורוצים לנשק אותו, לעשות ממנו אלוהים. זה מאוד מפתה לקבל את הכבוד הזה. אבל מה? כמו שכתוב על שלמה, שכל זמן שרבו, שימי בן גרה היה רבו של שלמה. הוא היה לא בסדר, היה צריך להרוג אותו, היה רבו של שלמה. דוד המלך עשה אותו המלמד של שלמה. וכל זמן ששימי בן גרה היה קיים, אז שלמה לא נשא את בת פרעה. כל זמן שיהודע הכהן היה קיים, אז המלך יואש היה מספיק חזק כדי לעמוד בפני התקפות האוהדים. שרוצים, מחפשים איזה דמות שאפשר המשושות לעשות ממנה אלוהים. כשיהודע הכהן מת, אז כבר לא עמד בזה. ואז מגיעה המלחמה. זה, קראתי לכם לחסוך את הזמן של הדפדוף. זה הסיפור שמופיע בדברי הימים ב'. זאת אומרת, יש לנו פה מילה אז, שאתה יכול להגיד להם מה זה המילה אז. אבל רש"י כן מאיר על זה, כי המילה אז אומרת לך משהו, אז. מי שיודע את הסיפור יודע, ומי שלא יודע, יסתכל בדברי הימים, שמהווה מבחינה זו השלמה לספר ירמיהו. אגב, אני לא יודע מי יושלם את ירמיהו, הנביא ירמיהו, איך אתה רוצה שנלמד מלכים? רק מלכים לבד, או כמו שמלמדים גמרא, לומדים גם את הסוגיה הזו וגם את הסוגיה הזו, ומשלימים את הסוגיה. הדברים אחרים שלומדים, אנחנו לא נעולים רק על מקור אחד, אנחנו עושים השלמות. מה קורה עם המלך, מה קורה עם המלך המציע? המלך המציע יצא למלחמה והיה המלך ישר, רק הבמות לא שרו, רק לא כדוד אביו, אבל היה צדיק, היה מלך, מלך, סליחה, שכחתי את איזה שעה שהוא. עד? לא, לא, לא. מה? עד 40. בסדר, עד 40. עכשיו, אז יש לנו 14 דקות. אז המלך המציע כתוב עליו ככה, שהוא הלך למלחמה באדום. אבל מופיע בדברי הימים, במקור הזה של דברי הימים בית פרק קפה, מי שרוצה יכול היה בינתיים להסתכל, הוא רצה לצאת למלחמה. הוא הרגיש שהוא לא מספיק חזק. אז הוא שילם 100 כיכר כסף למלך ישראל שייתן לו חיילים שכירים. ואז פונה אל אבישי אלוקים, ואומר לו, אתה חושב שמאה אלף חיילים הללו יעזרו לך במלחמה? הרי הם עובדי עבודה זרה. הם יפרו לך במלחמה. שואל אותו, במה עם הכסף? מלא, הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל כסף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יכול לעזור גם בענייני כסף. כלומר, את הכסף הוא כבר, למרות שהם לא יצאו, אבל את הכסף הוא לא יקבל. אז הוא שולח אותם הביתה. תחשבו מה זה אנשים שאומרים להם, בואו תעבדו, אומרים להם, קחו את הכסף, נסתדר בלעדיכם יותר טוב. זה פוגע. אז הם חוזרים הביתה. ואז הוא הולך להילחם באדום. וכתוב שם שהוא הרג שם 10,000 איש. זה בסדר, ככה נלחמים. אבל כתוב שם שהוא לוקח שם 10,000 איש, מעלה אותם לסלע, לא יודע אם לסלע האדום או לסלע אחר, וזורק אותם לתאום. ככה לא נלחמים. יש גם בתנך, יש דברים שיש מוסר מלחמה. מלחמה, מי שהורג מלחמה הוא לא רוצח. אבל יש כללים למלחמה, עוד לפני אמנת ג'נבה. יש כללים למלחמה גם בעידן התנך, פחות מלחמות של ישראל. יש כללים איך נלחמים. מלחמה זה הכרח בא לגונה כרגע בעולם, אבל יש כללים איך נלחמים. אנחנו יודעים שמדינת ישראל שומרת עלינו, לפעמים לחלק מאיתנו זה לטעמנו, זה נראה קצת יותר מדי, אפשר להתווכח על זה. בכל אופן, זה לא עושים. זה לא עושים. ומגיע על זה עונש. ואז כתוב שם, שאותם חיילים שהוא שלח אותם הביתה, הם מכים את מלכות יהודה משומרון ועד, לא זוכר איזה עיר, בנחלת בנימין. תחשבו, משומרון ועד זה. כלומר, אומר המלבים, זה לא על הדרך, אלא הם חזרו הביתה, ואנשים שלהם אמרו, מה, אתם פריירים, ככה מחזירים אתכם בושה כזאת, לא מקבלים אתכם, תעשו משהו, הם חוזרים, לא יודע מה אנשים, בכל אופן, הם חוזרים אחורה, אומר המאמין, רואים שהם חוזרים אחורה והורגים 3,000 איש בבנימין, כנקמה. ואז הוא חוזר, עכשיו האמת היא שגם הוא הרגיש לא טוב עם זה. זה מאוד מוזר, כתוב שהוא הביא איתו את אלוהי סעיר לעבוד אותו. עכשיו, מתי אתה מביא את האלוהים של הצד השני לעבוד אותו? באיזה מצב? יותר הגיוני. מה? אם האויב ניצח, אתה אומר, וואלה, יש לו אלוהים טובים, ניקח אותו. כמו שעושה המלך אחר, שהוא לוקח את אלוהי דמשק. אבל הוא מביא את האלוהים של סעיר. אתה ניצחת אותם. מה אתה מביא את האלוהים שלהם? אומר המלבים, בפרשת כתיסה, הוא מבין שהוא לא בסדר, הוא צריך לרצות את האלוהים של האדום, הוא מוצבן עליו בגלל הפשע, המלחמה שהוא עשה. אז הוא מביא אותו, ואז הוא רוצה לצאת למלחמה, אז הוא רוצה לצאת למלחמת נקמה. אבל זה לא נגמר. לפני שהוא עושה את זה, לפני שהוא אומר לו, איך אני אתראה פנים, בא אל אבישי אלוקים, ואומר לו, אל תלך למלחמה, אתה חטאת, ולכן, בגלל שאתה הרגת שם, היית אכזרי, אז קרה לך שהם הרגו אותך, לא בגלל שאתה שלחת אותם הביתה, הם עשו את זה, לא בגלל שאתה התאכזרת, אז אתה מקבל את זה עכשיו בחזרה מהם. אל תלך להילחם איתו. הוא אומר לו, כדאי שתהיה בשקט. כן, במילים אחרות הוא אומר לו, תיזהר שלא יעשו לך כמו שעשו בזמן אבא שלי, לזכריהו בן יהוידע, שלא מצא חן מה שהוא דיבר והרגו אותו. זה מה שאומר המצא לאיש האלוקים, שנדמה לי שחז"ל אומרים שזה היה אח שלו, אמוץ. בכל אופן, זה אז. זה אז. אז אם כן, בואו נסכם עד לפה, אז ראינו ככה, קושיה, שאלנו שלוש שאלות. שאלה אחת, שאלנו שאלה גיאוגרפית, מקראית, מה לגבי שבט שמעון, אמרנו כנראה, מה לגבי עשרת השבטים, אמרנו שכנראה שמעון היה שייך אליהם, כי הוא עבר מקום, אפשרות. דבר שני, דיברנו על רושם לא טוב שאנחנו מקבלים כשאנחנו קוראים את סיום חיי דוד, שנשמע לא טוב, ובדברי מזה נשמע מצוין. דבר שני, שדיברנו על מילה תמימה אז, שמקפלת מאחורי הסיפור בדברי ימים. ואני רוצה לקראת הסיום להוסיף עוד משהו שיש בדברי ימים. הפעם זה לא בתור קושייה. בדברי הימים יש דברים, כמו שראיתם, הדברים שדיברנו על דוד, אתה קורא את הדברים, במיוחד אם אתה קורא אותם בקול, דברים מאוד חזקים שיש דברים מאוד עוצמתיים, שפחות מופיעים במלאכים. יש את הדברים מהסוג הזה בפרקי חזקיהו, אבל זה לא חוכמה, כי שלושה פרקים בספר מלאכים ב', פרק י"ח י"ט כ', הם העתק מילה מילה של שלושה פרקים בישעיהו, שהיה חי בזמן, שהיה הנביא של חזקיהו. אבל אני רוצה, אבל פרקים אחרים, דברים אחרים פחות מופיעים מלאכים, אבל הרבה יותר מופיעים בדברי הימים. ודבר אחד באמת ממי חזקיהו, שחזקיהו כאשר מלך בבל, מלך אשור, בא להרי יהודה, אז המלך חזקיהו משחרר אותו עם כסף, ובינתיים מבצר מאוד את הממלכה. אז הוא גם דואג לציוד, והוא גם מקים צבא, והוא גם אומר בדברי הימים ב', פרק למד ב' פסוק ו', הוא אומר כמה דברי חיזוק. ויתן שרי מלחמות, אני קורא בדברי עמים ב' פרק למד ב' פסוק ו', ויתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו לרחוב שער העיר, וידבר אליו ואמר לאמור, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל העמון אשר עמו, כי עמנו רב מעמו, עמו זרוע בשר, ועמנו השם אלוקנו לעוזרנו וללחם מלחמותינו. עמו זרוע בשר, ועמנו השם אלוקנו לעוזרנו וללחם מלחמותינו. ויסמכו העם על דברי חזקיהו מלך יהודה. דברים דומים יש גם במלחמת יהושפט. סליחה? להחזיר את המסך למה? לא יודע למה? לא. זה? מה? איפה זה היה עכשיו? מה שקראתי עכשיו, דברי הימים פרק למד ב' פסוק ו' ז' ח'. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם משהו מימי יהושפט. מימי יהושפט הייתה מלחמה של כמה עמים שעלו עלינו מהמזרח, מאזור ים המלח. בדברי הימים ב' פרק כ'. מה שאני הולך לקרוא עכשיו. והמלך יהושפט בדברי הימים ב' פרק כ' פסוק י"ב אומר, אלוקנו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני המון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. מכירים? זה דברים של יהושפט, כשבאים עליו למלחמה מצד מזרח, דרום מזרח, מדרום לים המלח. כן, כן, בסוף התחנות. יש גם שיר. ואנחנו לא נדע מה נעשה, וכל יהודה עומדים לפני השם, גם את הפעם ונשארים ובניהם. פסוק י"ד, ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעל בן מתניה הלוי בבני אסף, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל, ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט, כה אמר השם לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוקים. מחר ידעו עליהם מן המולים ומעלה הציץ מהערבה לכיוון מדבר יהודה, ומצאתם אותם בסוף הנחל פני מדבר ירואל. לא לכם בהילחם בזאת, אגב זה לא הדרכה לדורות, אז התייצבו, עמדו וראו את ישועת השם עמכם, יהודה וירושלים, אל תחתו, אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם והשם עמכם. יום העצמאות האחרון, אחד ממדליקי המשואות היה יהודי בן 92, בשם ישעיהו גביש. היהודי הזה לפני 51 שנה, הוא היה אלוף פיקוד הדרום, בשעה ששלושה צבאות ערב עומדים נגדנו, ומי שזוכר, אני הייתי בכיתה ב', והייתה תקופת ההמתנה, והצבא המצרי, הצבא הכי גדול, הכי מסוכן, הכי עוצמתי, עומד שם, כמו שאנחנו גרים היום, בצד השני של הגבול, וכוחות שלנו נמצאים שם באזור כרם שלום, וממתינים, ממתינים. והוא ביום של המלחמה, כשהייתה פקודה, סדין אדום, אגב הוא חיבר ספר בשם הזה סדין אדום, זה הפקודה של השם המבצע הקרקעי, אז בסוף הדבר הזה, אגב כל מה שיש פה עכשיו זה קיבלתי מהרב יוסף בן פורט, שיש לו הרצאות ביוטיוב, ואחרי ששמעתי את ההרצאה ביקשתי ממנו שלח לי את הדפים, דברים שהביא אותם משה פראג, עם הרב משה פראגר, שיריין אותו. בכל אופן הוא הוציא פקודת יום, גורל מדינת ישראל נתון בידיכם, עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה לכם, ומתפללות לניצונכם ולשלומכם, והיא השם עמכם. אז הוא הלך לראיין אותו, ישעיהו גביש היה איש פלמח, בליל הגשרים, הוא היה פוצץ את הגשר, יצא מבארות יצחק והישנה ופוצץ את הגשר של עזה, והוא שואל אותו, הוא מראיין אותו, הוא אומר, תגיד לי מאיפה לקחת את זה? עכשיו הוא מספר לו שהוא שואל אותו, תגיד, למדת בבית? איפה למדת? למד היה חילוני, למד בחינוך של איך קוראים לזה, הנוער, לא הנוער עובד, חינוך מה? הוא כותב לו פה, אני מחיילה פלמח, נולדתי בתל אביב, ואני חניך זרם העובדים, בית מסורתי, לא. אז שואל אותו, תגיד לי, מאיפה היה לך הרעיון הזה לסיים את, לסיים את מנשר הקרב המיוחד לחיילי ישראל, והיא השם עמכם, הרי אתה לא אופר וינטר. אז הוא אומר לו, לילה אחד עבר עליי לא שינה, ואז יצאתי החוצה, מתוך מצב הפיקוד המרכזי שלנו, לא יודע איפה זה היה, נשמע לי באזור שלנו היום, והרימותי עיניי לשמיים כוכבים, כן, במדבר שם, חוויה של כוכבים לא כמו במרכז, בלב נתעוררה תחושה עזה מדרבנת, איזו רוח של השראה עברה עליי והניע אותי. העמקתי את מבטי מעבר לקו הגבול שלנו, ובבת אחת חשתי בעליל את כל תעצומות יסוד האויב שרוכזו הפעם נגדנו, ואמרתי לעצמי, אני המפקד, עליי הוטלה אחריות להתמודדות גורלית זו, ובין רגע נדלק הניצות המזהיר הזה, לקרוא אל השם אלוקי ישראל, כפי שעשו את לוחמי ישראל ומצביעה בימי התנ"ך. את ספר התנ"ך דווקא למדתי יותר בבית הספר, ואת המלחמות כפי שהם רשומים בדברי הימים, ידעתי בעל פה. ואז חזרתי לחדרי במוצב הפיקוד, והחלטתי לנסח בעצמי פקודת יום מיוחדת, שנפרסם אותה מיד עם פתיחת המערכה, כל הם לא ידעו אם הממשלה תחליט או לא. באוזני דדה בקול חזק וכובש הקריאה הזאת אשר הושמעה בימי יהושפט מלך יהודה עם פיו של יחזיאל בן זכריהו, וזוכר את זה בעל פה את השם הזה, שהייתה עליו רוח השם על תיראו ועל תחתו מפני ההמון הרב הזה, מחר צאו לפניהם והשם עמכם. וכך חשבתי וניסחתי את המנשר לחיילים. ביום זה הנכם עומדים לפני המשימה הנעלה בחיינו הגנת מדינתנו. האויב המצרי ארוך כוחותיו ועומד לתקוף את גבולנו, גסותיו נעים ונערכים מרחבי סיני, והרודן המצרי מתרבב בכוחו ובכל התחימה הצבאו. מפקדים, חיילים, גורל מדינת ישראל נתון בידיכם. עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה אליכם ומתפעלים לניצחונכם ולשלומכם, עלו והצליחו ויהיה השם עמכם. הוא נתן לקצין החינוך שלו, הוא אומר לו, איך זה? הוא אומר, תשמע, הכל מצוין, אבל השלושת המילים האחרונות זה לא שייך. אומר לו, תוציא את זה ככה. אחרי המלחמה קצין החינוך בא אליו ואמר לו, תשמע, הייתי עם הלוחמים, הדבר היחיד שהם זכרו מכל המנשר הזה, ויהיה השם עמכם. אז יהיה השם עמכם בכל מה שאתם עושות, מגדלות את הילדים, את המשפחה, בריאות ושמחה.